ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בסנהדרין דף חף זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורין היום מתחיל ממילה אחרונה בדף חף וו עמוד ב', מהמילה איתמר. איתמר, ממשיכים בדף חף זין עמוד א', עיד זומם. המושג של עידים זוממים, בקיצור נמרץ, מי שלא מכיר את המושג, אחרי ששני עידים מעידים על איזו אירוע, באים עוד שני עידים ואומרים לעידים הראשונים, איך יכולתם להעיד על אותו מעשה באותו מקום בזמן שבאותו תאריך אימנו הייתם במקום אחר? התורה מעניקה אמינות לשני עדים האחרונים, ובכך העדים הראשונים מוגדרים כעדים זוממים, סוג של שקר. פשוט לא יכלו להעיד מה שעידו, כי היו במקום אחר באותו זמן. והתורה מענישה אותם באותו עונש שהם, אותם עדים ראשונים, רצו לחייב את הנידון, הם עצמם עכשיו נענשים בו. אז אם היה עדות על, למשל, חילול שבת שחייב מיתת בית דין, הם רצו להמית את הנידון על ידי עדותם, אז התורה מחייבת אותם מיתה. אם הם רצו להעיד על פלוני שהוא חייב כסף בעקבות לקיחת חוב הלוואה, אז הם עצמם עכשיו צריכים לשלם אותו סכום כסף לנידון. אנחנו עסוקים באופן כללי בדפים האחרונים בפסולי עדות, אנשים שהם פסולים להעיד. אז אנשים שהם העידו שקר, הם פסולים להעיד. השאלה כאן, מאיזו נקודת זמן הם נחשבים עדים פסולים? האם אומרים למפרע, חזרה לזמן שהם בפועל העידו, או רק מהתאריך, מהזמן שבאים העדים השניים ומזימים אותם עדים ראשונים? זה נקרא מכאן ולהבא. בגמרא שלנו אנחנו נראה מחלוקת בעניין הזה בין אביי ורבא. האם עד זומם, נמשיך בגמרא, עד זומם, אביי אמר למפרע הוא נפסל, כוונה מהשעה שהם העידו את העדות הראשונה שלהם, ורב אמר מכאן ולהבא הוא נפסל, כוונה מהתאריך שבו הם הוזמו. והגמרא כאן מרחיבה בשתי הדעות האלו. אביי אמר למפרע הוא נפסל, מעידנא דאסיד, מהשעה שהוא העיד בפועל עדות הראשונה, רשע הוא. זה מעשה רשעות לשקר בעדות, והתורה אמרה אל תשה ידך עם רשע להיות עיד חמאס, ואנחנו דורשים אל תשת רשע עד, אל תשים כעד אדם רשע. אז הרשעות שלהם הייתה מהשעה שהם העידו בהתחלה. רבא אמר מכאן ולבא הוא נפסל, מה הכוונה? מהשעה שבו הופיעו את העדים השניים שהזימו אותם ראשונים. למרות שיכול להיות פער גדול בזמן בין השעה שהעידו בהתחלה אותם עדים ראשונים לשעה שהם התגלו כשקרנים בהופעת העדים השניים, אבל לפי רבא הפסול, הם נפסלים לעדות מכאן ולהבא. ולמה זה? אז כאן אנחנו נראה שני טעמים, ואנחנו בגמרות המסומנות שלנו סימנו אותם א' וב' במעוינים, ובצד, בשוליים, אפשר לראות את ההסבר א' וב', שני טעמים להסביר שיטת רבא, דמכאן ולהבא נפסל. אז הגמרא ממשיכה ואומרת, אין זומם, חידוש הוא. מה החידוש? מה הדבר שבעדים זוממים נחשב דבר, נגיד, משהו יוצא מן השגרה או לא צפוי, שהוא חידוש בעינינו? מה זה? מאי חזי דסמכת אהני סמוך אהני. אם זה שאלה של שניים מול שניים, שני עדים הראשונים, שני עדים שניים, למה אנחנו מעדיפים לסמוך על השניים ולא על הראשונים? והתורה אומרת לנו להאמין לשניים, אותם עדים שהם אומרים, אימנו הייתם במקום פלוני באותו זמן שאתם עדותכם, ואנחנו מאמין דווקא לשניים, אז זה נחשב חידוש. אחרת למה מעדיפים את השניים האחרונים על פני שניים הראשונים? מאחר שהדין הזה הוא דין מחודש, הוא דין, נגיד, כפי שאמרנו מקודם, הוא לא צפוי, לא שגרתי, אין לך בו אלא משעת חידושו ואילך. אז אין לנו להתחשב ולהגדיר את האנשים כפסולים, אלא מאותה שעת חידוש ואילך. ואותה שעת חידוש זה בהופעת העדים השניים. יכול להיות, כפי שאמרנו מקודם, הרבה זמן אחרי העדות המקורית. איקה דיאמרי, רבה נמי כאביי סביר עלי. יש גישה אחרת שאומרת שרבה בעיקרון הוא היה מוכן לפסול אותם למפרע, משעה שאותם עדים ראשונים העידו את השקר שלהם. ומה איתם כמר מכאן ולבא? אז למה לפי רבא מזיזים קדימה את הפסול רק מכאן ולבא? תשובה, משום פסידה דלקוחות. לפי הגישה שאומרת מכאן ולבא נפסל, כל העדות, במיוחד חתימותיהם על שטרות בתור עדים, כל מיני חתימות, כל מיני עסקאות שהם חתמו עליהם, נשמרו, כי אנחנו אומרים שהפסול שלהם זה רק מעכשיו ולבא, אין למפרע. כי לפי הגישה שפוסלת אותם למפרע, משעת העדות הראשונה שלהם הם כבר נפסלו, אז כל העסקאות, כל המחירות שהם חתמו עליהם מתבטלים, כי צריכים עדים כשרים והם רשעים והם פסולים לעדות. אז זה נקרא, ואז יהיה הרבה הפסד לקוחות, כל העסקאות האלה יתבטלו. אז כדי שלא יהיה הפסד כזה, אומר הגישה הזאת שבו נפסול אותם רק מכאן ולבא, מחשש פסידה דלקוחות. מהי ביניו? מהי ביניו, הכוונה איזו הבדל יהיה אם נסביר כמו רבה, שעד זומם סך הכל זה חידוש ואין לכו אלא משעת חידושו ואילך, לשיקול של פסידה דלקוחות. תשובה, איקה ביניו, כלומר תביא לנו שני מקרים שנוכל לראות הבדל בין ההסברים. נפקא מינה יהיה דעשידו בי תרי בחד ותרי בחד. על פי גרסת הבח אנחנו מוסיפים את המילים האלו, תרי בחד. נדמיין לעצמנו, קודם כל היה עדות מקורית של רובן ושמעון על איזו אירוע, הם העדים הראשונים, ועם הזמן, נגיד חודש אחר כך, באו דוד ושלמה והעידו על ראובן, ואחר ועוד זבולון ונפתלי באו והעידו על שמעון. אז כאן אין לנו איזו דין חדש, אין בזה חידוש שאנחנו נאמין לשניים שפסלו אחד ועוד שניים פסלו את העד השני של הכת המקורית. והדוגמה שרשי מביא, שבדוגמה שלנו, שרובן ושמעון היו העדים המקוריים, דוד ושלמה באו ואמרו על רובן, איך אתה יכולת להעיד על מה שהעדת, כי עמנו היית במקום פלוני. וכמו כן זבולון ונפתלי העידו על שמעון, איך אתה יכולת להעיד כי עמנו היית במקום פלוני, במקום אחר. אז זה שאנחנו נפסול את הכת המקורית זה לא על בסיס איזושהי חידוש דין, זה לא שניים מול שניים, זה שניים שפסלו אחד ועוד שניים שפסלו את השני, זה לא, אין בזה חידוש. אז מצד ההימנעות לפסול למפרע על בסיס חידוש, זה לא חידוש, אז נוכל לפסול למפרע. אבל אם אנחנו נחשוש לפסידה דלקוחות, גם פה יהיה פסידה דלקוחות, כי אנחנו אם נפסול אותם למפרע, כל העדויות וכל החתימות שהם חתמו עליהם במשך הזמן בין העדות המקורית לעדות לזמן שהם התגלו כפסולים, התבטלו, כל העסקאות התבטלו. אז יהיה עדיין בעיה של פסידה לקוחות. אינמי, עוד מקרה שנוכל לראות את ההבדל בין אם אומרים משום חידוש או משום פסידה לקוחות, תפסלין הוא בגזלנותה. היה לנו את הקט המקורי שהעידו, באו שניים אחרים ואמרו כל מה שאתם אומרים יכול להיות אמת לאמיתו, אבל אתם גזלנים. אז השניים השניים באו והעידו על השניים הראשונים שהם גזלנים, ורשי אומר פה בגזלנותה שעידו שגזלנים הם על גזלה שגזלו בניסן. אותו תאריך זה התאריך שהם העידו את העדותם הראשונה. אז חידוש לקה, אין פה חידוש בזה שאנחנו פוסלים אותם על בסיס העדות של אותה קאט שנייה, אין זה כחידוש. דה מילטה אחריני כמסדי, העדות עליהם כגזלנים זה לא קשור לעדות למקרה או לזמן ומקום של האירוע שעליו העידו הראשונים. אז אין פה חידוש בזה שאנחנו מאמינים לשניים לפסול את הראשונים, אבל בסדר דלקוחות איקה. אבל הבעיה שאם אנחנו נפסול אותם משעה שהם גזלו, עד עכשיו היו הרבה עסקאות שעליהם הם חתמו אותה קאט ראשונה, כל העסקאות האלו יתבטלו, ואם אנחנו חוששים לפסול לקוחות לא נוכל לפסול אותם למפרע משעה שהם גזלו. נמשיך בגמרא. ויאמר רב ירמיה מדפתי, עבד רב פאפי עובדה קבתי דרבה, הוא פסק הלכה במקרה שהתגלו פסול של קאט ראשונה, ופסק כרבה שהוא פסל אותם רק מכאן ולהבא. מור ברבה שמה הלכת קבתי דאביי, שיש לפסול אותם למפרע. והלכת קבתי דאביי ביעל כגם. כאן יש ראשי תיבות שכל אות מצביע על הלכה אחרת. אז בדרך כלל בשס אנחנו פוסקים כרבה מול אביי, אבל יש שישה מקרים, שש הלכות שבו אנחנו פוסקים כאביי נגד רבה, אנחנו לא צריכים לעבור על כל אחד מהמקרים, רש"י מציין אותם ויחד עם המקורות, ובשבילנו העין ביען, כי גם הוא מה שמעניין אותנו, עין, עיד זומם, וכאן הכוונה לעיד זומם, למפרע נפסל. מה שמעניין, מאחר שיש סך הכל שש הלכות שפוסקים כבאי, אחד פה ועוד אחד הוא בקטע הבא בגמרא, אז שניים מתוך שישה, שליש מהמקרים מופיעים פה אצלנו. לקראת הקטע הבא בגמרא אנחנו נסתכל בצד תחת הכותרת נושא מומר אוכל נבלות. אחד, לתיאבון, וכאן המילה תיאבון מצפיע על אדם שיש לו תאווה לאכול בשר, זה הכוונה. לא הכוונה שהוא מתאווה דווקא לנבלה, הרי אין הבדל בטעם בין נבלה וכשר. מה זה נבלה? נבלה זה סך הכל זה פרה או שהפרה מתה, או בשעת השחיטה קרתה תקלה, או בסכין, או במהירות, או בצורה שנשחטה, משהו יכול להיות משהו מאוד מאוד קטן, זה לא משפיע על טעם הבשר. אז מה זה יכול להיות אוכל נבלות לתיאבון? אנחנו מתארים אדם שיש לו תאווה לאכול בשר, ואנחנו נראה בגמרא, תודות לרש"י כמובן, שמחיר נבלה באופן כללי היה נמוך ממחיר בשר כשר. אז הוא, בזה שהוא אוכל, הוא ממלא את תאוותו לאכול בשר על ידי קניית נבלות, הוא פשוט עובר עבירות כדי לחסוך, עבירה הזאת כמובן, במטרה לחסוך כסף. אז הוא מוכן להתפשר במצוות בגלל בית הכסף. כאן אנחנו מדברים על חיסכון כסף, זה סוג של בית הכסף. יש עוד סוג של אוכל נבלות, והוא אוכל נבלות להכעיס, בר מינן, דבר מאוד מאוד עצוב, אבל יכול להיות אנשים שהם עושים פעולות חטאים כדי להכעיס את בורא עולם. אז אנחנו מתארים שני סוגים של מומרים. מומרים זה אנשים שעוברים עבירות במודעות. אחד הוא אוכל נבלות לתיאבון, הוא אוכל נבלות, הוא יודע שזה אסור, אבל הוא רוצה לחסוך כסף, זה כדאי לו לקנות נבלות למרות שזה עבירה אכילתם. השני הוא אוכל נבלות לא בגלל אינטרס, הוא לא אינטרסנט כזה לחסוך כסף, הוא פשוט רוצה להכעיס את בורו. מה דינו להעיד? האם עבריין כזה יכול לשמש כעיד? מחלוקת אביי ורבא, כמו שראינו מקודם, גם פה אביי ורבא חולקים. וכבר אולי עשינו ספוילר פה, אבל אמרנו שגם זה הוא אחד מהדוגמאות שפוסקים בסופו של דבר כמו אביי. אז יעניין אותנו לגלות מהי שיטת אביי. ועוד יותר מעניין יהיה לגלות למה פוסקים כאביי בסוגיה הזאת. הגמרא, מומר אוכל נבלות לתיאבון, אם הוא כזה, דברי הכל פסול. למה דברי הכל פסול? כי הוא עובר עבירה משום ממון. אז כמו כאן הוא מוכן לעבור עבירה משום ממון, הוא גם כן שקר בעדות תמועת תשלום כספי. אז אנחנו חושדים בו שיעיד שקר תמועת כסף, לכן לכל הדעות הוא פסול לעדות. להכעיס, עכשיו מדובר פה על אדם שאוכל נבלות, להכעיס את בוראו. אביי אמר פסול, רב אמר כשר. אביי אמר פסול, תהווה לי רשע, ורחמנא אמר אל תשת רשע עד. ראינו את הדרשה הזאת למעלה, על פי הפסוק בשמות פרק ג' פסוק א'. רב אמר כשר רשע דחמאס בעינן. כדי לפסול אדם מלהעיד, הרשעות שלו צריך להיות קשור למשהו כספי, רצון לחסוך כסף, רצון להרוויח כסף באופן לא חוקי. הוא נפסל לעדות על הבסיס, או על פי הסברה שאנחנו אמרנו מקודם, שרואים שהוא מוכן לעבור עבירות בגלל שיקולים כספיים, הוא גם כן ייקח כסף להעיד שקר. כך אנחנו חוששים. פה מופיע סימונים חדשים, שימוש במשולש, ובשורות הבאות נראה משולש בשני כיוונים. במבנה שכתבנו בצד, בשוליים של השס, עוזר השס שלנו במפת התלמוד, אנחנו רואים משולש עם השפיץ למעלה, וקושיה על רבה, אחר כך הפוך יהיה קושיה על הבאי. נמשיך בגמרא, מי טבעי. אל תשי רשע עד, זה דרשה אחת מהפסוק, וניקח אותו פסוק עם עוד דרשה עליו, אל תשת חמאס עד. ככה אנחנו לוקחים את ההתחלה של הפסוק ומחלקים אותו על המילה רשע ועל המילה חמאס. אז מי נפסל על פי הדרשות האלו? אלו גזלנים ומועלים בשבועות. כפקפנו את המילה שבועות. מי לאו, המילה שבועות בלשון רבים, זה אדם שהוא עובר על ענייני שבועות. מה זה? אחד שבועת שב, אחד שבועת ממון. אז הוא פסול לעדות על סמך כך שהוא עובר על שבועות ממון. זה ברור, אמרנו את זה מקודם, הסברנו את הבעייתיות. אבל מה זה שבועת שב? שבועת שב זה אחד שהוא נשבע על נגיד עמוד שמחזיק בניין, עמוד של אבן, והוא נשבע שהוא של אבן. שף הוא שבוע ללא שום צורך. יש עוד דוגמה של שבועה שבעבירה, זה נקרא שבועת שקר, שהוא נשבע על אבן שהוא זהב. עכשיו הדוגמאות האלו של שבועה על האבן שהוא אבן, הוא לא פה גורם הפסד ממון למישהו, זה לא עבירה שנקרא לזה עבירת חמאס. חמאס קשור לענייני ממונות, לא, זה סתם עבירה, ובכל זאת הוא נפסל לעדות. וזה כמו הבעיה למעלה, אדם אוכל נבלות להכיס, זה לא קשור לענייני ממונות, בכל זאת הבעיה אומר שהוא פסול. והנה קושיה נגד רבה מהמקור הזה, כי רבה צמצם פסולי עדות לרשע דחמאס. הגמרא עונה לטובת רבה, לא, אידי ואידי, ההתייחסות פה לשבועות בלשון רבים, שבועת ממון. כל מיני שבועות שקשורות לממון. הוא משבע שקר כדי להרוויח או לחסוך ממון. ומה שבועות? אז למה לשון רבים? שבועות דעלמא. כל השבועות שקשורים לממון, אבל שייך עדיין את הביטוי בלשון רבים. אז זה שהמקור כתבה ומועלים בשבועות בלשון רבים, סך הכל זה מוגבל ומצומצם לשבועות שהן קשורות לענייני ממון. רק כזה נפסל לעדות. מטבעי, כאן אנחנו מקשים על הבעיה. אל תשת רשע עד, אל תשת חמאס עד, אלו גזלנים ומלווי ריביות. כן, אז כל הדרשות שניתן לדרוש מהפסוק לפסול אנשים להעיד הם עבירות הקשורות לממון, כן? גזלן, מלווה בריבית, אבל לא אוכל נבלות להכיס, זה לא קשור לממון. תיוף דמיי, אז המקור התנאי הזה הוא נגד הבית, תיוף דה. זהו, זה כאילו בדרך כלל כשרואים את המבנה הזה בגמרא, תיובתא דפלוני, תיובתא, זהו, הוא השיטה האמוראי הזה נדחה. אז בטח הרבה מכם מעלים גבה ואומרים, אבל אמרנו מקודם שאנחנו נפסוק כאבאי בסוגיה הזאת גם כן, אז איך זה יכול להיות? אנחנו נמתין, נשאר קצת במתח עד עוד כמה שורות שהגמרא תתייחס לזה. נאמר כתנאי, בצד יש לנו נושא ואנחנו כתבנו ניסיון להעמיד מחלוקת אביי ורבא כמחלוקת רבי מאיר ורבי יוסי תנאים. האם אמרינן דהחשוד בדבר קל חשוד יהיה פסול להעיד אפילו בנושא חמור? הדברים האלו התבהרו במשך הגמרא. אז כאן יש מקור תנאי, גם תשימו לב, יש לנו כאן שאלה ארוכה, האם נוכל להעמיד מחלוקת אביי ורבא כמחלוקת תנאים. מה כתוב פה במקור? עיד זומם, פסול לכל התורה כולה, דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר, במד וממורים, שהוזם בדיני נפשות. אבל הוזם בדיני ממונות כשר לדיני נפשות. אם נסביר את רבי יוסי, יוצא שזה שאומרים שעיד זומם הוא לא יכול להעיד בשום דבר, זה רק אם הוא היה מוכן לשקר בעניין נפשות. אז מאחר שהוא הוכשד לחמור, הוא הוכשד לקל. אבל ההפך, אם הוא הוזם בדיני ממונות, הוא היה מוכן לשקר, לגרום הפסד ממון למישהו או להעביר כסף, זה היה העדות שלו והוא התברר כעד זומם, בסדר, אומר רבי יוסי, זה לא אומר שאם הוא בא להעיד על ענייני נפשות, שזה חיים ומוות, שבזה גם כן הוא מוכן לשקר. כי מי שנחשד לדבר קל, זה לא מחשיד אותו לדבר חמור. אז איזו הקבלה נוכל לעשות עכשיו? אני אמשיך בגמרא. נאמר אביי כרבי מאיר. אביי תיאר מי שאכל נבלות להכיס, הוא פסול לגמרי, פסול לעדות. אז זה כרבי מאיר, שנמצא אדם שהוא עד זומם, הוא משקר, לא משנה, גם הדבר קל, רבי מאיר היה מוכן לפסול אותו לכל דבר. רש"י ממול, אביי כרבי מאיר, דהיינו נמי מכולה לחומרה. דאוכל נבלות, זה היה הנושא של אביי, מהו? הוא רע לשמיים ואינו רע לבריאות. זה שהוא, איך הרבה אנשים יש להם תפיסה כזאת שמה שאני עושה בבית זה לא אמור לעניין אף אחד, הוא בתוך ביתו, בתוך דל על המותיו, הוא עושה עבירות, הוא לא פוגע באחרים, הוא רע לשמיים ואינו רע לבריאות. אז ובכל זאת אביי אמר לו, לא נוכל לקבל אותו בשום עדות. אז הוא נחשב, נקרא לזה עבירה קלה, או נושא קל, אבל, ומה רבי מאיר אמר? רבי מאיר אמר שמכאן הוא פסול לכל העדויות. רש"י, אגב, ממשיך ואומר, אבל מעיד שקר בממון, רע לשמיים ורע לבריאות, שרי מפסידן בעדותו. הוא רע לשמיים כי הוא עובר עבירת תורה, הוא גם רע לבריאות כי בדרך השבועת שקר שלו הוא גם מפסיד אנשים כסף. ומה ראינו? וכפסיל לאביי משום נבלות, שזה עבירה קלה, לעדות ממון, שזה חמור. אז זה באותו אותו, נגיד כיוון של רבי מאיר, שאין זומם, לא משנה באיזו, איזו נושא, אפילו נושא קל, הוא פסול לכל התורה, גם לנושאים חמורים. נמשיך בגמרא, ורבה כרב יוסי. ורבה שלא היה מוכן לפסול אדם בעדות רק בגלל שהוא אוכל נבלות להכיס, זה נושא קל כשהסברנו מקודם, לא מוכן לפסול אותו לחד משמעי. אז זה כמו רבי יוסי, שרק אם האדם הוכח כמשקר בעניינים כבדים כמו דיני נפשות הוא נפסל, אבל לא בדברים פחותים מזה. אנחנו נתקדם בגמרא עם התייחסות שוב פעם לאביי ורבא. אביי כרבי מאיר, אביי שמע אוכל נבלות שזה עבירה קלה, הוא אמר, הגדרנו אותו כרע לשמיים ואינו רע לבריות. אביי כרבי מאיר ואמר אמרינן מכולה לחומרה, כמו אצל רבי מאיר במקור שהוא שיקר בדבר קל, הוא חשוד גם לשקר בדברים חמורים. ורבה שהוא אמר אוכל נבלות להכיס הוא כשר לעדות, תאמר כרבי יוסי, תאמר מחומרה לכולה אמרינן, מכולה לחומרה לא אמרינן. רבי יוסי אמר רק אם הוא נחשד בדבר חמור כמו לשקר בענייני נפשות אז הוא חשוד לכל עניין אחר, אבל אם הוא חשוד בענייני ממונות שביחס לנפשות זה דבר קל, זה לא פוסל אותו להעיד במקרים חמורים. אז עד כאן השאלה שעל מה שאומרים לכאורה, נראה שאביי ורבא הם במחלוקותם תואמים למחלוקת רבי מאיר ורבי יוסי. הגמרא דוחה, לא, אליבא דרבי יוסי כולי אלמא לא פליגי. במילים אחרות, אביי אינו מתיימר להעמיד את שיטתו תוך השיטה של רבי יוסי. בוודאי רבי יוסי לא היה פוסל מי שאוכל נבלות להכיס להעיד בדברים חמורים, והבעיה כן. אז זה ברור, כי פליגי אליבא דרבי מאיר, המחלוקת הבעיה ורבה הוא בתוך שיטת רבי מאיר, ולא כמו שהעלינו בשאלה שאביי מייצג רבי מאיר ורבי יוסי ורבא מייצג את רבי יוסי וזהו, שזה מחלוקת תנאים. גם אביי וגם רבא יגידו ששיטתנו מקובלת על רבי מאיר, וצריכים להסביר את זה. נמשיך בגמרא, כי פליגי אמרנו אליבא דרבי מאיר, אביי כרבי מאיר זה פשוט, כי אצל רבי מאיר ראינו שגם בדברים קלים עדות עד זומם פסול, גם לעדות הנושאים חמורים הוא פסול לגמרי, ואביי גם כן אמר מי שאוכל נבלות להכיס שזה נחשב עבירה קלה הוא פסול לגמרי לעדות. אז זה חלק אביי כרבי מאיר. ורבה, איך הוא יכול להסתדר עם שיטת רבי מאיר? עד כאן לא כמה רבי מאיר אטם שהוא פסל עד בעניין קל גם לדברים חמורים, אלא גבי עד זומם דממון. נכון, במקור ראינו עד זומם פסול, כך אמר רבי מאיר, אבל איזו עד זומם? אם נשען, אם נתייחס גם להמשך המקור, אפשר לומר עד זומם של ממון, כמו שראינו בסייפה אצל רבי יוסי, שהוא התייחס לחלוקה הזאת נפשות וממון. אז רב אומר, נכון, רבי מאיר הוא מחמיר לפסול אדם בעדות אם הפסול שלו היה עד זומם דממון, אז כזה דבר הוא פסול גם לנפשות. ולמה? והוא מסביר, כי עץ אומן דממון דרע לשמיים ורע לבריות. עץ אומן דממון הוא הרבה יותר חמור מאוכל נבלות להכיס. עץ אומן דממון הוא רע לשמיים ורע לבריות. כמו שהסברנו מקודם, הוא מוכן להפסיד כספם של אנשים בעדותו. אבל הכה, מי שאוכל נבלות להכיס, דרע לשמיים ואין רע לבריות? לא. גם רבי מאיר לא היה פוסל אותו מלהעיד. והלכתה כבתי דאביי. בנושא הזה, מומה אוכל נבלות להכיס, הגמרא פוסקת כאביי. שואל את הגמרא והעיתותיו. אז אתם זוכרים, למעלה אמרנו, תיופתא דאביי, תיופתא. יש לנו חץ פה, ואפשר לחבר את זה לחץ למעלה. זה בא בעקבות מקור שראינו דרשות על הפסוק אל תשת, ואמרנו אלו גזלים ומרווי ריביות, וזה נתן לנו מקום לחשוב שרק אם הוא עד דחמאס אבל אוכל נבלות להכיס שלא קשור לממון, הוא לא בעיה, הוא קשר. אז איך זה שפוסקים כאן כבאי שגם אם הוא אוכל נבלות להכיס הוא פסול לעדות? הגמונה היא רבי יוסי היא. אותו מקור שהזכיר גזנים עבי ריביות, זה אליבא דרבי יוסי. ולא לא, בשורות האחרונות ראינו שפי רבי יוסי, אם הוא עובר על עבירה חמורה, הוא רע לשמיים ורע לבריות, כמו בענייני ממון, כמו שבועות שקר בענייני ממון, אז הוא, רק אז הוא פסול. אבל זה שיטת רבי יוסי, שגם מכולה, זה שיטת רבי יוסי, נכון, לפי רבי יוסי, אוכל נבלות להכיס לא פסול, אבל זה שיטת יחיד נקרא לזה, אנחנו לא מתחשבים בו. הגמרא שואלת ותהווה נמי רבי יוסי, מה זאת אומרת שזה רבי יוסי וזה סיבה לא להתחשב בו? רבי מאיר ורבי יוסי, אם יש מחלוקת בין התנאים האלו, לפי כללי פסיקה, אנחנו יודעים הלכה כרבי יוסי. אז לא, כדי לגונן על הבעיה בכך שמעמידים את המקור ליבד רבי יוסי, זה לא עוזר בכלל. הגמור עונה שאני הטעם שמה בענייני עדות ופסול עדות בגלל עדותם בענייני ממון, זה שונה תסתם לנתנה כרבי מאיר. יש סתם משנה שפוסקת כרבי מאיר. נכון, יש לנו כללי הוראה, אבל כללי הוראה אלו הם שייכים והם תקפים בזמן שאין עוד איזו הוראה פרטני אחרת. אבל במקרה הזה של פסול עדות, יש לנו סתם משנה ש מחזקת את שיטת רבי מאיר. נקרא לזה סתם משנה לחומרה. שואלת הגמרא, והיכה סתם לן? איפה רואים סתם משנה כמו רבי מאיר, שגם מכולה לחומרה אנחנו נפסול אנשים? אתם רואים מיד קטע שבסוגריים, זה קטע די ארוך בסוגריים, ויש לנו כוכבית, ובצד כתבנו בשוליים אחרי הסוגריים בעמוד ב', הגמרא מתחילה החיפוש להיכה סתם כרבי מאיר, והוא מסומן בצורת בית בעמוד ב'. אז אם אתם רוצים להתקדם לעמוד ב', אתם יכולים לראות בשורה שישית מההתחלה, מלמעלה, בית אילמה, אבל זה לא יצלח עד שנתקדם עוד כמה שורות טובות, אלא אחר כך סתם לן, ורק אז לקראת סוף הסוגיה אנחנו נגלה אותו סתם משנה שברוחו של רבי מאיר. ובכך אביי נגיד סורד, ולא רק זה, ופוסקים כמותו, ובכך אנחנו דוחים את את הקושיה עליו מהמקור שבו שראינו מלמעלה אילו הגזלים מביאו ריבית, ואז אמרנו זה שיטת רבי יוסי. ובסוגיה שלנו יש לנו סתם משנה כמו רבי מאיר, ובכך אביי מתבסס. אנחנו מאחר שנתנו את ההקדמה הזאת, אנחנו נקרא את הגמרא ישר בתוך הסוגריים. הגמרא שואלת, והיכה סתמלן, איפה רואים סתם משנה? כי דבר חמה קטן נפשה, היה אחד שם בר חמה שהוא הרג מישהו. אמר לי ריש גלותה לרב אבא בר יעקב, פוק עין בה, תצא ותעיין במקרה, בנושא, היא ודאי קטל, נחיו לעיני. אם הוא ודאי רצח מישהו, נחיו לעיני. על זה יש שלושה פירושים ברשי. הפירוש הראשון, ינקו את עיניו, דבטלו מיתות בית דין. זה זמן, כבר בזמן האמוראים לא היה בית, לא היה סנהדרין במקומו שהיה יכול לפסוק על דיני נפשות עם מיתות בית דין. אז מה עושים? אז משהו חילופי, והי כנסה כעבדינן בי, וזה כן עושים, מוצאים לו את העיניים, ובית דין מקין ועונשין שלו מן התורה. יש כוח לבית דין להפעיל כוח, גם אם זה לא לפי תכתיב תורני טהור. אז לכן גם בזמן שבית דין לא יכולים לבצע מיתות בית דין על עבירות שזה באמת מגיע לנידון, בכל זאת בית דין עדיין יש להם כוח להשליט שליטה, גם אם זה לא מה שכתוב פה, לא מן התורה, אבל כוח יש לבית דין. יש עוד פירושים ברשי, אבל אנחנו נתקדם על פי הפירוש הזה בגמרא. אטו תרי סעדי, עשידו בי דוודאי קטל, שני עדים באו והעידו בר חמה רצח נפש. עזל איהו, הייתי תרי סעדי, בר חמה הזה הלך והביא שני עדים אחרים, עשידו בי בחד מהנח, ואותם שני עדים העידו על אחד מהעדים שבו לחייב אותו. אחד אמר, אחד מהשני עדים שהביא בר חמה, אחד מהם אמר, כמה ידידי גנב קווה דחושלה, בנוכחותי, אותו עד, נגיד העדים הראשונים שבאו לחייב בר חמה, בר חמה שמם רובן ושמעון. בר חמה הביא שני עדים, דוד ושלמה. דוד אמר על רובן שבנוכחותי רובן גנב קו, זה מידה, זה כמות דחושלה, חושלה סעורים כלופים. וחד אמר שלמה, אמר על רובן, כמה ידידי גנב, אנחנו ממשיכים בעמוד ב', קטה בבורטיה, בית יד של רומח. אז בין דוד ושלמה, שני העדים שהביא בר חמה, שניהם העידו על רובן הזה, רובן שבא לחייב את בר חמה עם שמעון, הרובן הוא גנב. נכון, הם לא מעידים על אותו פריט גנוב, אבל בין שניהם רואים שרובן הזה הוא גנב. יש לנו שני עדים שפסלו אחד מהעדים, רובן במשל שלנו, שני עדים שפסלו אחד מעדים המחייבים, אז לא נשאר עדות המחייבת את בעל חמה. אמר לי, מהי דעתך? שאלו את בעל חמה, מה הכוונה שלך בזה שהבאת שני עדים השניים האלו לפסול? על בסיס מה אתה חושב לנצל? כרבי מאיר? זה הכוונה שלך? שמאחר שאנחנו נראה שהוא גזלן, הוא חשוד על ממון, הוא חשוד גם על עדות נפשות, ולא יהיו נאמנים להעיד נגד בעל חמה. מה ראינו אצל רבי מאיר? הוא אמר עד זומם, והסברנו עד זומם זה ממון, הוא פסול גם בענייני נפשות. אז אתה בעל חמה בזה שהבאת את דוד ושלמה להעיד נגד ראובן ולפסול אותו, ועכשיו לא נשאר שני עדים נגדך, הבסיס שאותו ראובן הוא גנב, הוא חשוד הממון, זה לא עוזר לך, זה לא פוסל אותו. רבי מאיר ורבי יוסי הלכה כרבי יוסי, ורבי יוסי אמר עוזם בדיני ממונות קשר לדיני נפשות. כל זה ראינו בעמוד א'. אז אתה עדיין בצרות צורות, כי נכון שדוד ושלמה העידים על ראובן שהוא גזל, אבל הוא נכון בענייני ממונות הוא בעייתי, זה לא אומר שהוא משקר בעניין רצח, ועדיין נאמנים להעיד נגדך. אמר לי רב פאפי, בואו נגיד מילה שננסה לזכור את זה בסוף הסוגיה. רב פאפי בא כדי לזכות את בעל חמה, הוא מהפך למצוא זכות לבעל חמה. אז אמר לי רב פאפי, הני מילי, זה שפוסקים כרב יוסי, אמרת שבעל חמה עדיין בצרות צרות, בגלל ש אם יש מחלוק רבי מאיר ורבי יוסי, אנחנו פוסקים כרב יוסי, וזה שומר על העדות פה של ראובן. הני מילי, היכה דלא סתם לנתנה כרבי מאיר, הכה בענייני עדות, הכה סתם לנתנה כרבי מאיר. ומי שחשוד בענייני ממון, יהיה חשוד גם בענייני נפשות, ויהיו פסולים להעיד. ממאי? אז מאיפה רואים שיש לנו סתם משנה כרבי מאיר? אי למה מעד אתנן? כל הראוי לדון דיני נפשות, ראוי לדון דיני ממונות. מני, מי עומד מאחורי המקור הזה? רש"י בשורה שנייה אומר, כל הראוי לדון הוא מוקמה לה בחשודין. כאילו בענייני אנשים חשודים, אם אנחנו מוכנים לקבל אותם להעיד בדיני נפשות, אנחנו נקבל אותם גם לדיני ממונות. מי עומד מאחורי המקור הזה? אין למה רבי יוסי היא היכא עד זומם דממון. ומה רבי יוסי סובר על זה? תקשר לדיני נפשות, כן? הוא כמו הפתיחה של המקור הזה, הוא ראוי לדון דיני נפשות, הוא פסול לדיני ממונות. אז הנה דוגמה ש, או בכך אנחנו מבינים שהמקור הזה הוא אינו אליבא דרבי יוסי, כי לפי רבי יוסי עד זומם דממון הוא קשר לדיני נפשות, אבל הוא משקר בענייני ממונות, אז הוא פסול לדיני ממונות. אז הכלל הזה לא עליבא דרב יוסי, אלא לאו רבי מאיר היא. וכאן אנחנו נעזר ברשי, אלא לעב רבי מאיר דמר, כיוון שהוחשד לממון, פסול לעדות נפשות. הלכך לא משכחת לה כשר לנפשות, דלהווה פסול לממון. ובמילים אחרות, יש פה סתם משנה בענייני פסולי עדות כרבי מאיר. וכפי שאמרנו גם כן מקודם, ואביי כמו רבי מאיר, וסתם משנה כרבי מאיר, יבסס את שיטת אביי. הגמרא דוחה. ממאי? מי אומר שעל אנשים הוזם לממון הוא הנושא של המקור הזה? דילמה בפסולי יוחסין קאי. המקור הזה מדבר על אנשים שהם ממזרים או עבדים, אנשים שהם בתחום פסולי יוחסין, לא קשור לענייני מוכנות לשקר. רשי אומר, אלא בפסול יוחסין קאי, כגון גר וממזר, דקשרין לדון דיני ממונות, ופסולין לדון דיני נפשות. ויש רשי בשורה הראשונה בקצרות, בפסולי יוחסין דלנפשות, כאילו להיות דיין בענייני מיתות בדין, בדין יוחסין בעינן. כדתני רב יוסף, כשם שבדין מנוקים בצדק, שנאמר בצדק תשפוט, כך בדין מנוקים מכל מום, שנאמר כולך יפה רעייתי ומום אין בך. זה נראה בעזרת השם בדף למד וו. ואם אנחנו מדברים על פסולי יוחסין, אפשר לומר שמי שראוי לדון דיני נפשות, כוונה הוא מנוקה מכל מום, הוא מיוחס, אז הוא יכול לדון דיני ממונות. נמשיך בגמרא, וגם נשים לב שאנחנו בקטע עם סימון ארוך, דחייה ארוכה, שאנחנו דוחים את המקור של כל הראוי לדון דיני נפשות מלדבר בענייני פסולי עדות של שקר, ולחלופין מעמידים את זה בעניין יוחסין, שזה כבר לא הסוגיה שלנו. ונמשיך בדחייה הזאת. דאי לא תימא אחי, סיפה דקטני. הסיפה של אותו מקור כתוב, יש ראוי לדון דיני ממונות, ואין ראוי לדון דיני נפשות. עמי אינו ראוי. אסמך מה היית אומר שהוא לא ראוי לדון דיני נפשות? דעיצם בדיני נפשות, בגלל שהוא הוכח כמשקר בענייני נפשות. אז אם על זה דובר, ראוי לדון דיני ממונות, במקור זה מה שכתוב, שהוא יהיה ראוי לדון דיני ממונות, והדברי הכל פסול הוא. אבל אמרנו שלחולי אלמה, מי שנחשד לשקר על דבר חמור, הוא ודאי יהיה פסול להעיד בדבר קל. זה נקרא מן החמור להקל, כולי אלמה פוסלים. אז המקור הזה שלנו לא דובר על מי שמשקר בענייני עדות, אלא בפסול יוחסין קאי. המקור מדבר על ענייני פסול יוחסין כמו גר וממזר, והסיפה שבו כתוב יש ראוי לדון דיני ממונות, ראינו מקודם, התייחסנו למה שמובע ברשי, שאנשים כאלו הם קשרים להיות דיינים בענייני ממונות. פה זה לא עניין של שקר, זה שיקול אחר לגמרי. אז אם הם באמת ראויים לדון דיני ממונות, והם לא ראויים לדון דיני נפשות, אז החינמי, ממשיך הגמרא, החינמי כוונה ברשא, כמו בסיפה דובר בפסולי יוחסין, גם ברשא בפסול יוחסין קאי. ואין מכאן הוכחה לסתם משנה כרבי מאיר בענייני משקרים בעדות, אלא הכה kasatam lantana. אז אנחנו מביאים כאן תשובה ארוכה. הנה, סתם משנה כרבי מאיר. תתנן. וזה מקור שראינו מקודם, בדף חפתלי. אלו הן הפסולין. המשחק בקוביה ומעבר בריבית ומפריחי יונים וסוחרי שביעית והעבדים. זה הכלל. כל עדות שאין האישה כשרה לה, אף הן אין כשרין לה. מני, המקור הזה היא אליבא דמן. היא למה רבי יוסי, והעיקה עדות בדיני נפשות, שאין האישה כשרה לה, אישה לא כשרה לתפקד כעד, בוודאי בענייני נפשות, והן כשרים לה. אותם אנשים משחק בקוביה, מעווה בריבית, לפי רבי יוסי, הם חשודים בענייני ממון. ואנחנו ראינו אצל רבי יוסי, מתי אדם נפסר? רק אם הוא חשוד בענייני נפשות, אבל אם הוא נחשד בענייני ממונות, הוא קשר לדיני נפשות. והמקור הזה קובע, כל עדות שאין האישה קשרה לה, גם הם אינם קשרים לה. זה לא טוען לשיטת רבי יוסי. נחזור על זה עוד פעם. ניקח לדוגמה ענייני נפשות. נכון, אין אישה קשרה לה. אבל האנשים האלו כן קשרים. אז המקור הזה לא עליבא דרבי יוסי. אלא לאו רבי מאיר היא. יש פה מקור סתם משנה. לא הרחבנו מקודם, אבל סתם משנה זה מוכיח על ההלכה. זאת אומרת, מאחר שרבי יהודה הנשיא שערך את המשניות קבע משנה בלי שם, זה בדרך כלל מוכיח על כך שכך הוא רוצה לפסוק. אז יש פה סתם משנה שתואמת לשיטת רבי מאיר, שמי שחשוד על ממון הוא חשוד גם על נפשות. וממילא, אם מדובר בעדות שאישה אינה כשרה לה, למשל עדות נפשות, גם אלו שהם חשודים על ממון הם חשודים גם כן על נפשות. זה שיטת רבי מאיר. אתם זוכרים את הסיפור עם בר חמה והרצח, ובר חמה הביא עדים שפסלו אחד מהעדים המחייבים. אמרנו הוא הביא דוד ושלמה שפסלו את ראובן בתור גנב, ואם הוא גונב ממון הוא פסול להעיד על נפשות, ובזה בר חמה ניסה להינצל. ותודות לרב פאפי, ש יש לנו חץ פה, חזרה לעמוד א', וזה היה אותו רב פאפי סליחה, אני טעיתי פה. רב פאפי היה פה בשורה רביעית מראש העמוד, שאמר שנכון שפוסקים בדרך כלל רבי יוסי, אבל אם יש סתם משנה כמו רבי מאיר, פוסקים כרבי מאיר. וכאן מגילינו את הסתם משנה כמו רבי מאיר, שברגע שהם חשודים הממון הם לא יכולים להעיד על ענייני נפשות, ובכך אמרנו שבר חמה הציל את עצמו. קם בר חמה נשקי הקראי, בר חמה קם ונשק את רגלי רב פאפי וקיבלי לקרגי לכולי שני, ואותו בר חמה קיבל על עצמו לשלם את המיסים. קרגי זה סוג של מס, והוא קיבל עצמו רשי כותב וקיבלי לקרגי לכולי שני להצילו כל ימיו ממנת המלך. שילם את המיסים של רב פאפי. תמועת נגד הכרת הטוב שרב פאפי הציל אותו. עכשיו אנחנו עוברים למשנה חדשה, שעד עכשיו דיברנו על פסולי עדות והדגשנו על פסולי עדות מחמת עבירות ממון. כאן המשנה מתייחסת לפסולי עדות מחמת קורבה. קרובים פסולים לעיד זה לזה, ואלו הן הקרובים: אחיו ואחי אביו ואחי אמו, ובעל אחותו ובעל אחות אביו ובעל אחות אמו ובעל אמו וחמיו וגיסו. יש כאן רשימה של 9 אנשים, ולא רק הם פסולים, הם, נכון, 9 אלו ובניהן וחתניהן. אז אפשר לומר יש אולי 27 אנשים פה ברשימה, וחוגו לבדו. חוגו זה אדם שהתחתן עם אישה שיש לה בן מנישואין אחרים, בקיצור בן אשתו, לבדו. מה הכוונה לבדו? פה לא כוללים את הבן שלו או חתנו כפסול גם כן. חוגו לבדו, רק הוא פסול להעיד, להעיד להיות חלק מכת עדים, להעיד נגד בעל אמו. אמר רבי יוסי, זו משנת רבי עקיבא, אבל משנה הראשונה דודו בן דודו וכל הראוי ליורשו, וכל רק אלו הם פסולי קרובה. זה כמובן רשימה הרבה פחות מההתחלה של המשנה, אבל זה מה שהיה פעם, זה משנה ראשונה. וכל הקרוב לו באותה שעה היה קרוב ונתרחק. מה זאת אומרת? היה קרוב, היה קרובה בין שני אנשים לפני ראיית העדות, לפני עדות על מאורע מסוים, ונתרחק, ואז בטל הקרובה. רש"י מביא כדוגמה, היה קרוב כגון חתנו שראוי ליורשו. אם לאדם אין לו בנים, יש לו רק אישה, רק בת, והיא נשואה, אז היא נשואה לבן אדם, והאבא של אשתו, האבא פה מת, והבת יורשת אותו, החתן בפועל יכול לרשת אותה. אז חתנו הוא ראוי ליורשו, ונתרחק. רש"י כותב שמתה אשתו קודם שראה עדות זו. אז יש אדם שראה עדות על חמיו משעבר, כשר, המשנה קובעת כשר. לפני שנתקדם, אני רוצה לציין שלפני שורה קראנו וכל הראוי ליורשו. רש"י על זה כותב, דהיינו קרובי האב, אבל קרובי האם כגון אחי אמו כשר לו, שאינו ראוי ליורשו. רק הבלטנו את זה להראות את ההבדל בין משנת רבי עקיבא והמשנה הראשונה. אנחנו נתקדם בגמרא. ראינו את הדוגמה של אדם שראה עדות בזמן ש הוא כבר לא היה קרוב כבר לחמיב, כי האישה מתה. רבי יהודה אומר, אפילו מתה ביתו, אם יש לו בנים ממנה, הרי זה קרוב. האוהב והשונא, אוהב זה שושבינו,
מה זה שושבינו? זה אדם שמלווה חתן בשבוע של החתונה. אז רש"י כותב שושבינו פסול לו בימי חופתו. בימי חופתו, השבוע של של שמחת חתן, הוא באותו שבוע פסול לעיד, לא לחתן. שונא, כל שלא דיבר עמו שלושה ימים באיבה. אם מתוך איבה הוא נמנע מלדבר איתו, זה ההגדרה של שונא. אמרו לי, לא נחשדו ישראל על כך. מה, לשקר בעדות? על זה לא נחשדו ישראל, בגלל שיקולים של איבה ואהבה. רש"י מוסיף דבר מעניין, שהשיטה הזו שלא נחשדו ישראל על כך, זה נכון בענייני עדות. אבל להיות דיין על מקרה שהנידון הוא אוהב או שונא, נגיד הוא שונא, הוא לא יכול לתפקד כשופט, כדיין, כי מוטל על דיינים לחפש זכות לנידון, ומאחר שיש שנאה ביניהם, זה ימנע ממנו רגשית להתאמץ לחפש זכות. אז לכן הוא פסול לדין, להיות דיין. בצד יש לנו נושא סלש מבנה, יהיה לנו שימוש בפס כפול ובמעוינים, הם מקורות לפסולי קורבה. אנחנו בפתיחה של הגמרא כתבנו בין השורות, הוא לבן אחיו, הוא לאח אביו, במילים אחרות דוד פסול להעיד לאחיין, וכן ההפך, אחיין פסול להעיד לדוד. אנחנו ראינו אותם במשנה, פסול, אדם פסול לאחי אביו, מנהני מילי במעוין. אם יש לכם בפניכם דף חף ח' עמוד א', אנחנו נראה המשך שימוש בסימונים האלו, פס כפול ומיד אחר כך מעוין, מנהלן, חיפוש מקורות לעוד פסולים שנחשבו, שנרשמו פה במשנה. בכל שלב אחרי שאנחנו מביאים המקורות למה שחיפשנו, הגמרא תגיד אשכחן וכולי, זה מובלט על ידי פפיון, כאילו מצאנו משהו מסוים, אבל מה עם ההמשך? אז בכל שלב אנחנו נראה, והבלטנו את זה כדרכנו להבליט המחזוריות או המבנה החוזר בגמרות. יש עוד נושא שיובא פה, מיתת בנים בגלל אבון אבותיהם. זה כבר לא קשור לענייני עדות, אלא נושא אחר עקב מה שנראה בפסוקים. והקטע הזה יובא בתוך סוגריים אצלנו בגמרות המסומנות של הש"ס עוזר, ובסוף הקטע הזה אנחנו בעזרת השם נעצור, אומנם באמצע סוגיה ארוכה בחיפוש מקורות לפסולי קורבה שראינו במשנה. נתחיל מנה אני מילי, וזה הולך על הפסול של אדם לא יכול להעיד לאחיין, וכן ההפך, אדם אחיין לא יכול להעיד לדוד. אז במילים אחרות, הוא לבן אחיו, אדם לא יכול להעיד לבן אחיו, זה אחיין, וגם הוא לאח אביו, אח אביו זה דוד, אז האחיין לא יכול להעיד לדוד. מנה אני מילי דתנו רבנן, לא יומתו אבות על בנים. זה פסוק בדברים פרק כ"ד פסוק ט"ז, ואצלנו בגמרות המסומנות יש לנו כוכבית, המשך הפסוק, ובנים לא יומתו על אבות. איש בחטאו יומתו. אני רוצה על ההתחלה רק להדגיש שבעניין אבות ובנים אנחנו משתמשים בלשון רבים. זה רק הנקודה הזאת יהיה חשוב להמשך הגמרא אחר כך. ברש"י שלוש שורות מהסוף, לא יומתו שני אבות בעדות ביניהם. ועל כוח הני שני אבות באחים כמשתאי, שהן קובעים מן הכל. דבאב ובנו לא מצי למימר. כאילו, נכון, בפסוק כתוב לא יומתו אבות על בנים. אבל לא הכוונה, הכוונה אינו שאבא המעיד על בנו. דאם כן, ממשיך רש"י, לא הוקרי להו אבות. דחד אב וחד בן סגי. זה היה מספיק. שלא יומת אב על בנו. וכמן מפרש כולי מיני. והגמרא בהמשך יפרש את כל כל הדרשות שניתן לדרוש מהפסוקים האלו. אז שוב פעם קראנו את הפסוק לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו אבות על אבות, איש בחטאו יומתו. מה תלמוד לומר? אם ללמד שלא יומתו אבות באבון בנים ובנים באבון אבות, אם הפסוק מטרתו ללמד ש בגלל החטא שלו אז השני לא מת, לא נושא באחריות, הרי כבר נאמר איש בחטאו יומתו, זה בסוף הפסוק שקראנו כבר. אז מה המשמעות של לא יומתו אבות על בנים? אלא לא יומתו אבות על בנים, מה הכוונה? בעידות בנים. זאת אומרת, אם יש בנים, אני אומר בנים במלכאות, הם מעידים על האבות שבפסוק, זה לא תקף, וכן ההפך, ובנים לא יומתו על אבות בעדות אבות. הוכחנו כבר שהמילים אבות ובנים זה לא אב על בן. אבות הכוונה שני אחים, הבנים הם הבנים של אותם שני אחים. אולי אפשר יותר בקלות לראות אותם כבני דודים ראשונים. יש שני אחים ולכל אח יש לו בנים שלו, היחס בין בין לבין באותו פסוק הם בני דודים ראשונים. אמרנו שבקטע הזה שבסוגריים הגמרא חוזרת לעיין בנושא שמוזכר, האם אדם מת בגלל אבות, בגלל אבון אבות אבותיו, האם אבות מתים בגלל אבון ביניהם. יש פה משולשים, ובצד תחת הכותרת מבנה הם קושיות על הדיאמרינא דאין בנים מתים על מתים באבון אבותיהם. אז אנחנו פשוט נידון בנושא הזה והגמרא תגיע למסקנה. וכפי שאמרנו כבר שהפסוק לא מתייחס לדבר הזה שאיש בחטא יומת, של מיתת בגלל אבון אחרים, אלא הפסוק כן התייחס לפסולי עדות. ובראש חפחת עמוד א' הגמרא תגיד אשכחן אבות לבנים ובנים לאבות, וכל שכן אבות להדדי, שאנחנו בפסוק הזה מוצאים שדוד לא יכול להעיד לאחיין ואחיין לא יכול להעיד לדוד, וכל שכן שני אחים אחד לא יכול להעיד על השני. מה יהיה הדין של בני דודים המעידים זה על זה? זה שורה שנייה בדף חפחת עמוד א', בנים לבנים מנלן. אבל במסגרת השיעור שלנו היום אנחנו לא נגיע לזה בתוך הגמרא. בכל אופן, הקטע שבסוגריים, ובנים באבון אבות לא, והכתיב פסוק פוקד אבון אבות על בנים, שאם האבות הם עושים עבירות עוונות, הקדוש ברוך הוא מחייב את הבנים גם. הגמרא עונה, הטעם זה שונה כשאוחזים מעשה אבותיהם בידיהן. אם הבנים ממשיכים בחיי עבירה כמו אבותיהם, אז הבנים האלו סופגים על כך. זה הכוונה, פוקד עוון אבות על בנים כשאוחזים מעשה אבותיהם בידיהם, כדתניא, ואף בעוונות אבותם איתם עמקו. הנה רואים בפסוק הזה שהאנשים יספגו עונשים בגלל עוונות אבותיהם. אבל מתי? כשאוחזים מעשה אבותיהם בידיהם. אתה אומר כשאוחזים, או אינו אלא כשאינו אוחזים. האם יכול להיות שגם אם אמנם האבא חטא, אבל הבן צדיק, מה, בן, אולי הבן בכל זאת יספוג? כשהוא אומר איש בחטאו ימתו, הרי כשאוחזים מעשה אבותיהם בידיהם. אחרי שיש פסוק נגדי שאומר איש בחטאו ימתו, כמובן הוא לא סובב בגלל עבירות של אביו. אז מה משמעות הפסוק הזה, ויקרא חף ו' פסוק למתת, ואף בעוונות אבותם איתם ימעקו? זה כשאוחזים מעשי אבותיהם בידיהם. שואלת אומר, ולא, והכתיב וחשלו איש באחיו, והכוונה שאדם ייפול בגלל אחיו, שאדם אמנם הוא לא עבריין אבל אחיו כן, אז הוא יספוג בכל זאת. הגמרא אומרת, איש בעוון אחיו מלמד שכולם עריבים זה בזה. אז אנחנו רואים מפה שכולם עריבים זה בזה, אז למרות שאני לא עשיתי עבירה אבל השני כן עשה עבירה, אני שלא עשית עבירה נענש. הגמרא עונה, הטעם שהיה בידם למחות ולא מיחו. אם מדובר בסוג האנשים שיש יש בכוחם להוכיח אחרים למסור הדרכה ומוסר, לתקן דרכים של אחרים והם שותקים, אז אותם שהיה להם היה בידם למחות ושתקו, אז הם כן נענשים בגלל עבירות של אחרים. אבל אדם שאין בכוחו למחות, אז אין בכוחו למחות, אז הוא שותק, הוא שותק. הוא, אם הוא בדרך הטובה, הוא לא יענש בגלל עוונות של האחיו, של האביו וכדומה. אנחנו נעצור פה בהבנה שאנחנו צריכים לחזור לחיפוש מקורות לפסולי קורבה. עד כאן שיעורנו להיום.